אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 387, מאמר מתן תורה, אות ט'. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 387, מאמר מתן תורה, אות ט'. אמנם כן, ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו פגם בושה ואי סבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויוהב אותם ויחמדם, ויפיק תועלתו מהם. ב', ולעומתם כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, ולפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה, ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו. ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכולי, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוחם, כמו הסכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאום ושנו, מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול. שוב עוד תת בהתחלה, כן?
ברור לנו שאם הבורא לא היה צריך לעלות אותנו לפי מחשבת הבריאה שלו לרום המעלות, לא היה בורא בנו הרגשת השוני בינינו ובינו, שזה לא במקבל והמשפיע. שזה ברור שמצדו אם הוא הראשון והטוב ומטיף ואבסולוט, אז הוא הנותן וברא אותנו בהכרח בעל מנת שאנחנו מקבלים, וודאי שאנחנו לא נרגיש בזה שום בושה, בזה שמקבלים ממש ממנו. מה, איזה יש בושה בלקבל מהמעציל? אין? הרי הוא ברא אותי בצורה כזאת ואני המקבל. אלה הבושה היא מגיעה אך ורק מתוך זה שברא במיוחד את הרגשת ההבדל, פער בינינו לבינו, כן? שאז אנחנו מתחילים להרגיש גם בקבלה. וגם בעולם שלנו, כאן גם כן זה מקרין לנו את התנאי הזה, וגם בעולם שלנו אנחנו מרגישים את הנעימות בעת קבלת התענוג ממישהו שיש היחסים המיוחדים בינינו, שאז לפי היחסים בינינו הוא נמצא במעמד יותר גבוה ואני יותר נמוך וכן הלאה. וגם כאן ישנה הבעיה אצלנו, כמו ברוחניות, זה פועל בצורות ההפוכות, אבל גם כן, האם אני יכול למחוק את הבושה או לא אצלנו? וברוחניות זה ההפך, עד כמה אני יכול להגדיל את הבושה, כי היא הופכת להיות אצלי לכלי הבירור, לכלי להכרת הרע. שכמו שאנחנו מבינים שסך הכל חוץ מהכרת הרע אני לא צריך כלום, כל היתר עושה האור העליון. אז כלפי מה היא צריכה להיות ההכרת הרע? לא כלפי שאני סתם מקבל, לא, אלה ההכרת הרע כלפי עד כמה שאני נמצא בשוני מהבורא באי השתוות הצורה. וההרגשה הזאת של הכרת הרע אני מאוד רוצה להגדיל, כי היא דווקא מביאה אותי לדרישה לתיקון. זה מה שאנחנו מדברים על שער הדמעות, על כל מיני ההבחנות, שעד שהם לא יתאספו בנו בצורה כזאת שאני צעק מההכרה של הרע סוף סוף, כזה שאני לא יוכל לסבול יותר פער ביני לבינו. אז זה לא בין המקבל והנותן, כי ברור שהוא הנותן ואני המקבל, וזה נשאר לנו גם כן בכל המדרגות ובגמר התיקון ומעבר לזה, כן? אלה פער בין האני שבי לאום, שזה מביא בושה. טוב, זה לא כל כך מובן אולי מקריאה שטחית של הטקסט, אבל מתוך המעשים אנחנו מדברים, אז ברור שאנחנו תמיד מקבלים, ועד רבה, כמה שאתה יותר מקבל בכוונה על מנת להשפיע, אתה יותר נותן. זאת אומרת, הקבלה עצמה, הפעולה עצמה של לקבל, היא לא משתנה. אלה מה שכן כאן משתנה, זה רק היחס שלך, ויחס שלך הוא הופך אותך להיות להמשפיע במקום המקבל. עכשיו, כלפי הבורא זה כן מורגש או לא מורגש? אפשר להרגיד שאין שום הרגשה כאן כלפי הבורא, שכלפי המעציל אין, כלום לא משתנה, משתנה כלפי האדם. כי בהשלם אתה לא יכול להוסיף כלום, כל התגובות, כל ההבחנות שיש בו, זה בך, הם נמצאים בדמות שלו בך, שכך אתה יכול אז להתקן את עצמך כלפיו, שנדמה לך שיש בו שינויים, אתה עושה לו יותר נחת רוח, פחות נחת רוח, אתה יותר סובל, אתה יותר נהנה ממנו, בהתאם לכמה שהוא סובל ונהנה ממך וכו'. כל היחסים האלו זה בתוך הנברא, אך ורק כדי להעלות את הנברא לדרגת הבורא, זאת אומרת להוסיף לנברא אותו השלמות שמגיע מתכונת ההשפעה. ולכן כאילו הבורא משחק עמו בכל מיני הצורות האלו, אך ורק כדי לחנך את הנברא, כמו שאנחנו כלפי ילדים, או אנחנו צוחקים, פתאום אנחנו רצינים, פתאום אנחנו מתרכזים עליהם, פתאום אנחנו כאלו, הכל כדי לתת לילד יותר הבחנות איך לעבוד עם עצמו ועם הסביבה בצורה נכונה לצורך החינוך שלו. אמנם שהאהבה שלנו היא תמיד בעצם המניע שלנו זה תמיד אהבה ולא ההפך. כן, מה מצאת?
הוא כותב על זה במבוא לספר הזוהר באות למד ג', הוא אומר ש באמת כל יש חפץ אלוקי שאלו הדימויים המתפעלים רק בנשמות המקבלים יתראו אל הנשמות כמו שהוא יתברך עצמו משתתף עמהם כדי להגדיל ביותר את השגת הנשמות. הוא אומר, בדומה לאב המצטמצם להראות לבנו יקירו בפנים של צער או בפנים של נחת, אף על פי שאין בו לא מן הצער ולא מן הנחת כלום, אלא עושה זה רק להפעיל את בנו החביב ולהרחיב הבנתו בכדי להשתעשע עמו. ורק אחר שיגדל, ישכיל וידע שכל מה שעשה אביו לא היה בו שום ממשיות יותר, אלא רק בכדי להשתעשע עמו. ואז הוא אומר, כאילו, בשורה הסופית, אף על פי שכל אלו הדימויים והשינויים מתחילים רק בהתפעלות הנשמות ובהם הם מסתיימים, מכל מקום בחפץ אלוקי מדמה להם כאילו שהם נראים בו יתברך, ועושה את זה בכדי להרחיב ולהגדיל את השגתן של הנשמות במידה הקדושה ביותר, שהוא בכלל מחשבת הבריאה, בכדי לענות לנבריו.
חלק מתפיסת המציאות. אפשר להגיד, כן.
טרנס מפריז שואל, אם הכל בא מלמעלה ובעולם הזה אנחנו רק מגלים דברים, איך ייתכן שאנחנו עושים פעולה שאין לה שורש רוחני?
איך זה לא שאין שורש רוחני? שורש רוחני הגבוה ביותר, שבורא מתלבש בכל מיני שינויים, מלמעלה למטה, בהשתלשלות העולמות, הוא התלבש בכל מיני העלמות, כדי שאנחנו עכשיו נתחיל לקחת את הלבושים האלה על עצמנו ולגלות אותו מעל הלבושים. זה ודאי ששורש העליון ביותר יש בזה. זה בכוונה התחילה, במחשבת הבריאה, מלכתחילה, זה קיים. זה כשהרוצה לבנות בית, הוא כבר יודע בעצמו איך הוא יבנה. ודאי, ככה. זה שורש רוחני. אלה, למה, זה שבורא לא משתנה, אז זה ברור לנו שלא משתנה. זה, מי זה הבורא? בואו ראה שבי יש שינויים למיניהם. בסדר? כן, זה שם.
אז ממי אני מבקש את הכוח התפתחות מעצמי?
מהבורא?
אבל מי זה הבורא מחוץ לי שאני לא יודע עליו?
אני לא יודע מי זה מחוץ לי. אני מבקש מהבורא שמה שאני יודע שזה הבורא.
כאילו יש פה שתי תפיסות שאני לא מצליח לאחר.
אני לא יודע. עם מי אתה עכשיו מדבר?
איתך.
תעמוד. עם מי אתה עכשיו מדבר?
עם חלק מהרצון שלי.
זהו. אתה רואה איך שהוא משחק איתך. נו.
אני מצליח להבין שאור מגיע אליי והאגו שלי מפצל אותו ואז הכל נראה לי בחוץ, חלקים שלי.
כן.
אבל גם הבורא נראה בחוץ.
גם הבורא נראה בחוץ. בסדר, תתלבש, תתייחס אליו ככה כמו שאתה עכשיו מתייחס אליי, כאילו שאני נמצא מחוץ עליך.
כן, אבל עדיין יש לי תפיסה שהבורא זה כוח ניטרלי שבא אליי ועוזר לי. כשאני דורש את האור המקיף, אני דורש כוח שינוי.
בסדר, גם תחשוב עליי ככה.
חושב עליך ככה.
נו, זהו, על כולם ככה, אז מה? הדואליות הזאת היא תעבור רק שתגיע לתפיסה.
אז שאנחנו אומרים לרכוש רצון, זה בעצם למלא רצונות של הזולת, זה בעצם למלא רצונות של עצמי?
תמיד אתה ממלא רצון של עצמך, אם כבר זולת זה אתה. בסופו של דבר אתה מגיע למלכות די אינסוף שהכל זה שלך, אתה. אתה נברא היחידי, נשמה היחידה שנמצאת בדבקות עם האור העליון, עם הבורא שבך. אתה גם אז לא מסיק שום דבר שמחוץ עליך. הכל בך. אנחנו למדנו מה זה המקום, הרצון. מלכתחילה גם כן. שהתחיל הבריאה, חוץ ממקום לא היה מורגש שום דבר, ומקום הזה שמתחיל להתפתח פתאום מרגיש בתוכו, זה אני וזה מישהו שממלא אותי. מאיפה יודע שמי שממלא אותי? מרגיש בתוכו. איזה דמות יש לי ממלא? הנותן. מה הוא נותן? מאיפה אני יודע? מזה מה שאני מקבל. איך הוא מתייחס אליי? מזה שאני מרגיש איך שהוא מתייחס. הכל בתוך הרצון. אף פעם לא היה משהו ההפך. כן.
אנחנו כל הזמן מדברים לנושא של הבושה. יש חוצפה בכל העניין גם?
איך?
יש חוצפה? זאת אומרת שאני לא מתבייש, אז אני נמצא במצב של חוצפה מול הבורא?
ברוחניות לא, לא יכולה להיות. כי ברגע שאתה מדבר על חוצפה, אתה נמצא בהסתרה. אתה לא יכול להיות ברצון לקבל, בכוונה על מנת לקבל, ומול הבעל הבית, מול הבורא, ולהרגיש אותו ולקבל ממנו משהו, אז אין קשר וזהו. מיד. עוד מקודם שאתה מחליט לעשות משהו, זה כבר נסגר. זהו, חוצפה ברוחניות זה רק כשאתה מבקש תיקון, אמנם שאתה יודע ובטוח שלא מגיע לך. שאתה לא, 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 לא הגעתי ומצאתי, מה פתאום? אז אתה אומר, לא, למרות שלא מגיע לי, למרות שלא הגעתי, למרות, אני צועק, אני מבקש. וזאת הגיעה שמשלימה לך את החסר. כן.
עכשיו, אנחנו מדברים על הבורא שהוא בעצם הטבע. אנחנו בחיים שלנו כאן יודעים, אנחנו חיים מתוך התענוג, שבעצם אנחנו רוצים שהוא לא יפסק. כל הזמן אנחנו רוצים תענוג, 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 תענוג בעולם הזה.
כן.
עכשיו, אם הבורא הוא בעצם הוא הטבע, והוא בעצם מה שגם בעולם הרוחני, הוא נותן לי את הטוב ומטיב, ואני פה צריך להתבייש, נכון?
איפה פה?
כשהוא טוב ומטיב איתי, ואני מקבל ומקבל ממנו, אני, באיזשהו מקום שמגיע להשפעה, אני צריך בעצם להתבייש ממנו.
להתבייש?
לא שמה הבושה, אולי אני לא טועה, זה לא בין המקום שהוא נותן.
ברוחניות אין בושה, ברוחניות בושה הופך להיות לכבוד. כי אני הולך להשפיע לו. אני מצמצם את עצמי, אני לא רוצה בכלל שום דבר. אני מתחיל מזה שאני נמצא בצמצום. רק בחפץ חסד. אין לי שום דבר כלפי אף אחד, כלום. אני קיים, ברוך השם, זהו. עכשיו, מה מעבר לקיום הזה? למי לתת, למי להשפיע, זה מה שאני חושב. אני נמצא כיתה שהולכת להתקן בגוף המתוקן. ותא הזה מגלה איפה היא יכולה להתקן, להתקין את עצמה, לקשור את עצמה בצורה נכונה לכל היתר איברים וחלקים.
אז איך אתה אומר?
אז איזה יכול היה להיות כאן? בושה יכולה להיות כאן בגילוי הקלקול. ומיד אני רוצה לתקן את עצמי, האור המחזיר למוטב, מתקן אותי, וזה בושה הופך להיות כבוד. שאני כן מוכן לטפל בזולת.
אוקיי, הבנתי.
אתה יכול להגיד כן, אבל זולת הופך להיות אני ואני הוא, זה... כן.
יש הרבה שאלות על הכרת הרע. אלכסנדר מאורל שואל, האם הכרת הרע מגיעה רק אחרי מעבר המחסום, ומה אני יכול לעשות עד אז כלפי מה לבדוק?
לא, למה? אני נמצא בקבוצה. אני, אבל הכרת הרע, שוב, בכל מדרגה יש הרבה, בכל מדרגה יש מדידה משלה. מדידה משלה. שהסטנדרטים שלי, קני מידה שלי, בכל מדרגה ומדרגה, הם שונים. כמו שאני הסתכלתי על העולם בגיל 4, 5, 6, 7, כל הזמן אני בדקתי את עצמי בצורה שונה. עכשיו, מה הוא שואל?
כיצד ניתן להבחין בהכרת הרע?
אז ההכרת הרע שלי, אפילו עכשיו בקבוצה, שאני מרגיש שאני נמצא בקבוצה פיזית. האם אני נמצא בקבוצה נפשית? לא. מה יהיה לי מזה שאני כך נמצא, מהמצב הזה? מה יהיה איתי? בצורה כזאת אני לא אגיע לרוחניות. אוי ואבוי, חבל לזמן, חבל לחיים. אני לא מרוויח. אז אני מתחיל לסנות מה שמפריע לי, להתחבר לאחרים, כן? עד כדי כך שאני מתחיל להתבייש שאני לא כמו כולם. ודאי שזה הכל באגו, ברצון לקבל, כדי להשיג רוחניות, לא לפספס שום דבר בחיים, אבל זה מביא אותי ללא לשמה הנכון. שאז האור פועל, 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 והופך לאותו ללשמה. אבל גם כן כאן ישנה הבושה. והבושה הזאת בהתחלה שאני אגנוב ויגלו, ואחר כך שלא כדאי לגנוב, ולפעמים כן ולפעמים לא, עד שאני בפנים משתנה בצורה כזאת שאני לא רוצה מאף אחד שום דבר, רק להשפיע. שיש לי כזה מצב שאני מרגיש שאני נמצא בנטייה כזאת, טוב לי. אז אני מרגיש שזה טוב לי. אני אוהב את ההרגשה הזאת. יופי. לא לשמה. אבל כבר רצון להשפיע, פעולת השפעה, משהו, כן? הפיצוי בזה שאני מרגיש טוב. מתחברים לטוב. אנחנו לא דורשים יותר בינתיים. אתה מבין? השלב הבא אחרי זה, שהמאור מחזיר למוטב, אדם לא יכול לא לדעת על זה. הוא מחזיר למוטב ומגיע לבאמת חיבור לעטוב ומיטיב. או שמתחברים לטוב שטוב לי, או שלעטוב ומיטיב. כן.
מאשקלון שואלים, האם הבושה זה משהו שנותן לנו כוח בדרך?
כן, הרבה כוח. זה הכל, אנחנו דיברנו, פגיעה בעני, בושה, אלו הדברים שממש סובבים את האדם להיות אדם. נו, נמשיך אולי.
עוד יוד. והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות, בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת חסד. להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלת טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין העניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. ולעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו, להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע לכל.
זאת אומרת, בגלל שבבורא ישנה השפעה לכולם, אנחנו מרגישים, יכולים להרגיש רק בהשפעה לכולם את ההתרוממות, את ההתעלות, את הנצחיות, את ההרגשה העילאית ביותר. מפני שזה נמצא בשורש שלנו, ואין יותר גבוה בכל המציאות מהשורש. כן.
אמרת גם קודם שיש את המעבר הזה מזה שההשפעה, אני מרגיש אותה כטוב בי, לבין זה שאני מתחיל להתחבר לטוב ומטיב.
להשפיע על מנת לקבל או להשפיע על מנת להשפיע?
אתה יכול להרחיב קצת על ההבדל בהרגשת הטוב ומטיב הזה?
להשפיע על מנת לקבל, אז זה פעולה טבעית. כן? זהו. אני מביא לך איזשהו עוגה, זר פרחים, משהו, כן? כדי שאתה תקדם אותי, נגיד, בדרגה בעבודה. אז זה משפיע על מנת לקבל. ברור? ברור. נו. מה לא ברור? משפיע על מנת להשפיע. שאני באמת מכבד בך את הגדלות שלך. לעומת איפה שאני נמצא. הגדלות שלך היא, זאת אומרת, מידת ההשפעה שלך נותרה, איך להגיד, היתר על, על הדרגה שלי. זה מה שמכובד בעיניי. הקינה שלי היא קינה אז טובה, כי אני מקנה בהשפעה. אתה מבין? אני לא רוצה שאתה תשפיע פחות, אלא אני רוצה להגיע להשפיע לזה גם כן. וכדי להתקשר אליך ולהגיע להשפעה כמוך, אני מביא לך פרחים, עוגה וכן הלאה. זאת אומרת, אני על ידי הנתינה נדבק אליך, אתה משפיע אליי מהדרגה שלך, ועל ידי זה אני עולה גם כן אליה. זה להשפיע על מנת להשפיע. למה על מנת להשפיע? בסופו של דבר אני משפיע לך, תענוג. אני משפיע לעצמי אפשרות לעלות אליך. נכון, אני מרגיש כאילו שאני משפיע לך, אבל אנחנו משפיעים לבורא. מה אפשר להוסיף? כן? לא, אנחנו אומרים, כן, זה כמו באמא שהיא עצמה שלמה, אבל משלימים לה ילדים לתענוג הזה. אנחנו כך אומרים, כן? אמת זה הכל בתוכנו. הלאה.
אות י' א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדבקה בו, בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה, המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות,
אינו... בתיקון הרצון לקבל שלנו, על ידי מאור המחזיר למוטף, זה נקרא להתעסק בתורה ומצוות.
אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך.
שכמו שיש שורשנו תרייק אורות, שהם ברו אותנו מתרייג רצונות, אז לשורשנו, לאותם האורות, לאותם ההשפעות, תרייג ההשפעות, אנחנו צריכים לדמות את התרייג הרצונות שלנו. ברור? לכן לפעמים אומרים לשורשם, לבוראם, כן? ברבים, לא ביחיד. כן?
אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנתבהר לעיל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב. וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למכאובים ממשיים, כפי אשר יתחייב מהמושג ההוא. ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
שאלות? לא יודע מה להוסיף כאן. כן, גלי.
שהוא אומר על זה שזה... אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. אתמול דיברנו על היכולת להסביר את הנושא של חיבור לעם, שבכל מה שאנחנו נלך ומחר נפיץ, בכל קמפיין שלא יהיה, אנחנו אומרים חיבור, שזה המסר וזה הפתרון להכל. עכשיו השאלה היא איך מסבירים את החיבור הזה לעם, למה זה יעבוד כביכול. אז השאלה שלי, האם ניתן לומר שזה דבר טבעי שנמשך מאליו? זה יכול להיות איזה הסבר למה החיבור הוא יעבוד? כי בכל דבר יש בו קשר לשורש הזה של הטבע.
אנחנו יכולים לדבר על החיבור בהרבה מאוד אופנים. כי חיבור תמיד טוב. אם מדובר על איזושהי מטרה מוצדקת הנכונה, וכמו שמושב לעצים, חיבור בין הרשעים, טוב להם ורע לעולם, כן, רע להם ורע לעולם, וחיבור בין האנשים שרוצים בטוב, אז ודאי שהוא גורם לטוב להם וטוב לעולם, אנחנו רואים. אז כולנו מרוויחים מהחיבור, אין דבר כזה שלא, חוץ מהאגו הפרטי של האדם שנראה לו שנדחה מהחיבור מפני שהוא מוגבל, מפני שהוא מוגבל. אם אנחנו נשתדל להסביר, וזה לא כל כך בעיה, שבכל מקום איפה שאתה נמצא בחיבור בכוונה הטובה, בסוף הטובה בסוף לא לגרום לאף אחד נזק, כן? לא. אתה תמיד תפליח מחיבור, תמיד, אין אפס, אלא רק בתנאי, אם אתה רוצה להזיק למישהו או להרוויח על חשבון מישהו, כן? בצורה נזק ישיר או נזק עקיפי לאחרים, כן? אז ודאי שחיבור הוא לא טוב, לא רצוי. בכל מקרה אחר אתה יכול להוציא נוסחאות, הוכחות מהטבע, מדוגמאות בין החיות, בין בני אדם, ממש מפסיכולוגיה, ממה שאתה רוצה, שחיבור גורם לטוב. כן.
כלומר, ניתן להגיד במילים פשוטות שחיבור זה בהתאם לחוק הטבע, ולכן כל דבר שהוא לקראת חיבור יעבוד, ומשהו כנגד חיבור לא יעבוד?
זה מה שאני עשיתי ועושה עם כל הטלקונפרנס שלי, או בכלל אם אני נמצא בשיחה עם מישהו ואני רואה שזה שונא שלי, מנוגד לי, מושך לכיוון הפוך וכן הלאה. המטרה שלי בשיחה להעמיד אותו בצורת החוקר, ואני חוקר, ואנחנו מנוגדים שאין יותר מנוגדים בעולם, אבל בוא נראה, אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בוא נראה את הטבע, מה הוא אומר, כי בטוח שלפי החוקים האלו אנחנו נצטרך ללכת או בטוב או ברע, או בהסכמה או באי הסכמה, אבל נלך, אין ברירה. אז בוא נראה, אתה צודק, אני צודק, באמצע באיזשהו אחוזים אתה ואני, לא חשוב, אבל חשוב בשבילנו כמו לחוקרים לבדוק מה הוא האמת, ולא שאתה תישאר ברוגע שלך ובשקר, או אני גם כן לא רוצה להישאר ברוגע שלי בנעימות אבל בשקר. רוצים לגלות אמת, והאמת זה הטבע, אין לנו מה לעשות. אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה חוקי הבריאה, זה לא יעזור לך, אתה נמצא בהם. לכן אנחנו בהפצה שלנו צריכים על הנקודה הזאת ללחוץ, לא יותר. אנחנו נמצאים בטבע, תראו כל הגילויים של ההתמודדות שלנו עם הטבע, הנגודיות שלנו להטבע שנקרא משבר, תראו מה שקורה, לאן שאנחנו הולכים, מה קורה איתנו, היא הבנת חוקי הטבע. כמו שהוא כותב בשמעתי, באיזה מאמר, שהיא הבנת הנהגת הבורא גורם לנו לכל הרע. הקדמה לטס, כן.
במאמר שלום גם.
במאמר שלום גם גילי נראה. זהו. או זה מהות הדת ומטרתה. טוב, לא חשוב. בקיצור, אי הבנת ההתנהגות הבורא איתנו, הנהגת הבורא, היא גורם לכל הרע. אז אנחנו רוצים לגלות מה זה הנהגת הבורא. חוקי הטבע. כן.
מהקדמה לטס באות מבית הוא כותב, סיבה אחת שנעשתה למקור לכל המחובים והאיסורים שאנו סובלים ולכל הזדונות והשגגות שאנו נכשלים בהם ובאים בהם חס ושלום, אינה אחרת אלא מיעוט ההבנה שלנו בהשגחתו התברך על בריאותיו, שאין אנו מבינים אותו כראוי.
עוד תמשיך טיפה, לא? שבלעקור את הסיבה הזאת
כן, אז זה אומר שיחד עם, טוב, זה לפני זה אומר, שיחד עם זה מובן שבהסרת הסיבה היא נפטרים תקף מכל צער ומכל מחוב וזוכים תקף להידבק בו, ואומר לך באמת
ש... בקיצור לכל טוב. איפה עוד פעם?
בהקדמה לתלמוד עשר הספירות באות מ"ב.
נון ב'.
מ"ב.
כן, נותן שיח.
אז איך אנחנו נשמרים, או איך אנחנו מסבירים להישמר מחיבור שהוא חיבור רשעים לעומת חיבור נכון? כי אנחנו רואים שכן, אנשים מנסים להתחבר, אבל בשביל לנצח את הזולת.
אנחנו לא מדברים על רשעים וצדיקים ועל כלום. אנחנו מדברים, חבר'ה, בוא נכיר את הטבע. אני לא רוצה לחלק את האנושות לרשעים וצדיקים, אני לא רוצה להתייחס לאף אחד. אני רוצה רק כמדען, למה אנחנו רוצים להתחבר עם המדענים? אנחנו רוצים להציג לפני כולם מה זה הטבע. ואתם תחליטו מה לעשות, אבל תדעו, תהיה דומה לטבע ב-10%, תקבל מכות כאלה, ב-20% כאלו, בכאלו אחוזים. תתחיל לקבל תענוג, בכאלו אחוזים תתחיל לקבל לא יודע מה. זה שיהיה ברור לכולם מהו מקור הסבל. זה הכל. אנושות שואלת על זה, אנחנו נסביר. עכשיו מותר להסביר. קודם לא היה מותר להסביר. כי קודם היינו צריכים להגיע לאגו המקסימלי גלובלי אינטגרלי. גמרנו. היום כבר כמעט בזה נמצאים. ולכן מותר להסביר את התמונה הכללית. מהתמונה הכללית תתחיל לעשות אותה, לפשט אותה. כמה שיותר פשוט. זה צריכים בכל זאת להסביר. אנשים לא מבינים כלום. להסביר עוד יותר ועוד יותר ויותר, למה בגלל התמונה הזאת יש לך בעיות במשפחה, עם הילדים, עם הבריאות, בנקים, עבודה, בכביש, בכל מקום, אתה עם עצמך וכו' וכו'. תתחיל להסביר. כי הבורא, הטבע הכללי, זה כל החיים שלך. אתה יכול למצוא בתמונה הזאת כל היחסים שלך לכל הדברים. לכדורגל ולעבודה ולמוות ולכל דבר. אז ואתה כאן בתמונה הזאת לא נמצא. אחרי שהוא קיבל מכה מהתפוח, אייזק ניוטון, אז הוא אשם או לא אשם שקיבל מכה, או שהוא מספר על החוק הזה? הוא אומר, חבר'ה, יש חוק. אתם יודעים, יש חוק, לא ידעתי. וזהו, החוק הזה הוא חוק אובייקטיבי. אין מה לעשות. טוב אם אחד מקבל מכה ומוציא לכולם, מוציא לכולם חוק. כן, ככה, בבדיחה. אבל אתה רואה, זה, אם לא תציג את זה לפני זה, זה יעלה ביוקר. אבל אני אומר לך, אין לנו כאן בכלל שום נגיעה עצמית. לכן כשאני לא אכפת לי לדבר עם כל אחד ואחד, כי יש בידי ידע, בוא נבדוק אותה יחד, שהיא שייכת לכולם, שבידיעה שלה, כן, של הידע הזה, אנחנו מרוויחים כולם, גם אתם. ואולי אני לא צודק, בוא נבדוק. אתה מבין, זה גישה מאוד מדעית, נקייה, מנגיעה עצמית והכל. אני גם את עצמי רוצה לבדוק. את כולם, אבל תראו מה שמגלה החוכמה. מלפני אלפי שנים מגיעה לכאן, תראה מה שהיא מספרת. וזה שייך עכשיו, לנו. מחר יהיה לנו כסף לחיות או לא? מחר נחיה בכלל או יהיה מלחמה? אתה מבין? כן.
אז בוא ניקח את זה דרגה אחת הלאה, את אותו חיבור שאני אומר, צריכים להתחבר. איך אני מסביר מה זה חיבור? אתה אומר לבן אדם, אם יהיה חיבור, היחסים עם אשתך יהיו טובים, עם הילדים. מה זה חיבור עם אשתי? מה זה חיבור עם הילדים שלי? מה זה חיבור ברמה הבסיסית שבן אדם מבין? אז זאת כל העולם
אני,
אולי.
אני לא רוצה עכשיו לצאת מהזה, אבל בקיצור, אתה נותן מכל התמונה של הטבע, עובדה שהכל פועל לקראת החיבור, וכל שכל הטבע דומם צומח וחי נמצאת באיזון בהומאוסטזיס, באיזה צורה מאוזנת מאוד, שכל כל מין ומין שומר על מינים אחרים, ואיך שהם עוזרים, ואיך שהם מנקים זה את זה ואוכלים זה את זה, זאת אומרת מתקיימים זה על ידי זה, זה נראה לנו שהם אוכלים, זה קיום זה על ידי זה, שכך צריך להיות, כמו אצלנו בתוך הגוף. וכך אתה צריך להסביר. זה ודאי שזו הסברה, וזה לא פשוט. אתה צריך להעלות את האדם קצת יותר למעלה ממה שהם נמצאים. אבל אין ברירה. ושכשהם מבינים, אתה לא יכול להשאיר אותם בהמות ולהכניס להם אינפוזיה של האור העליון והוא ישנה אותם. לא, הם צריכים בעצמם קצת להתקרב. אבל אתה צריך להתקרב אליהם בהשתדלות להסביר כמה שיותר פשוט. והבורא כבר ייתן להם קצת התעניינות, או קצת אפילו מכות, שהם יהיו קצת יותר נשמעים, יותר מודעים לצרות, יותר ככה ערים. ובאיזשהו מקום אתם יכולים להיפגש. אתה עם הסבר שלך, פשוט כמה שיותר, והם עם תשומת לב שלהם כמה שמסוגלים. כן.
אנחנו יכולים לתת בשני משפטים, בלי כל ההסבר הזה שעכשיו אני צריך לפרט להם בפרטים, בשני משפטים הגדרה של המושג הזה חיבור, שאליו הם יכולים להתכוונן?
חיבור זה פעולה שהיא עושה מכל האנושות חלק אינטגרלי עם כל הטבע. שבזה אנחנו מרגיעים את כל הטבע, גם בנו וגם מבחוץ, ונמצאים כולם בשלווה, באיזון של כל הכוחות, לחצים, הכל נרגע, בצורה פנימית פסיכולוגית, בצורה של כוחות של מכניות, פיזיות, כוחות ביולוגיות, זואולוגיות, לא חשוב מה, בכל מיני רמות שכוחות נמצאים אז במצב המאוזן, ואין דבר יותר טוב ממצב המאוזן. זה הרמוניה בין כל החלקים, שאז מרגישים את החיים האמיתיים, ולא מאבק בין החלקים, אלה חיים מרגישים שלהם סוף סוף. איכשהו להביא להם את ההסבר, אני לא חושב, יש דוגמאות מלא בטבע, יש דעת, כל המדענים אפשר להגיד, פחות או יותר, על העובדות האלו, זה ממש כעובדה כבר. וסוציולוגים, פסיכולוגים, אני לא חושב, בכלל המון אנשים היום כבר חושבים לכיוון זה, אין לנו כאן כל כך להתאמץ. רק מתוך האגו שלהם, שבכל אחד ואחד פרטי, לא יכולים להתחבר יחד כדי להביא את ההוכחה, הפרסום הזה לפני כולם. וגם כן, אם היו עושים את זה, גם כן לא היה בזה שום כוח, מפני שהרוחניות לא נמצאת בזה. ואנחנו אם נתחיל להציג את זה, וזה נשאר רק לנו, אף אחד לא יכול לגנוב את הדברים האלה, אומנם שיודעים, אבל להתארגן מזה ולצאת לפרסום הזה לא מסוגלים. לא מסוגלים, זה רק, זה נשאר לנו. כן.
מה יש בנו שמאפשר לנו כן להציג את זה? מה זה האלמנט הזה שיש בנו?
קשר פנימי עם המקור הטוב, עם המקור שעושה תיקונים. זה מה שיש בנו ואין באף אחד אחר. מה זה לא ברור? לכן המשימה הזאת נשארת עבורנו, ואף אחד לא מסוגל. אני לא יכול למכור את זה לאף אחד. הלוואי שיעשו עוד 20, 30, לא יודע כמה ארגונים שבעולם. לא יעשו. אני לא מחזיק את זה לעצמי, הרי אף אחד לא יוכל לעשות. זו בעיה, רק שזה צריך לבוא מקשר עם העליון. כן, משה.
האם החוק הזה, איחוד הדדית והשפעה לזולת, כמו שכותב בעל הסולם, האם הוא יכול להיות מורגש כמו אותו חוק ניוטון? פעם ככה אנחנו נגלה אותו, כי היום זה טוב ואפה.
אני חושב שברמות גם דומם, גם צומח וגם חי, אנחנו יכולים להביא המון דוגמאות שעל ידי החיבור מגיעים לחיים. על ידי החיבור מגיעים להתקללות. על ידי התקללות מגיעים לאיזון. על ידי איזון מגיעים לשלווה. ועוד ועוד לכל התוצאות טובות, נגיד, הצלחות, כן.
כן, אבל אני מדבר ברמה של האדם.
ברמה האנושית אתה לא יכול להגיד.
אין כזה דבר.
אין דבר כזה.
אז כל הזמן נצטרך להאמין בזה.
לא, לא, לא להאמין. לקחת דוגמה מהטבע ברמות דומם צומח וחי. איפה שחוק האיחוד, חוק החיבור, מתנהג. אבל ברמה האנושית אין לך שזה מתנהג. או שזה מתנהג באיזשהו קבוצות קטנות, אבל הן לא יכולות להיות דוגמה, כי יש להם איזה מין ייחודיות נגד אחרים, הם שייכים ל-10% של האלטרואיסטים אולי, לעוד כל מיני כאלו, אתה מבין? כנופיה נגיד, יש להם חיבור טוב, יכול להיות. אין לך דוגמאות, בקיצור, ברמה האנושית. אין. אלה רק מדרגות דומם צומח וחי, אבל זה מספיק כדי להביא אותנו להכרת הנחיצות בזה בדרגת המדבר. כן.
נגיד מלפני 500 שנה באמת היו מדענים שניסו להסביר שכדור הארץ עגול. היום זה לא בעיה, כולם מבינים, כי אפשר באמת לראות את זה. אז אני מבין שהדבר הזה שהשפעה לזולת זה אף פעם לא יהיה חוק ממש שאנחנו ברגש נרגיש את זה, אלא ניקח דוגמאות מרמות יותר נמוכות, אבל זה, כאילו,
זה
אני לא,
לא נכון.
מבין איך נסביר את זה.
זה לא נכון. כל חוק שאנחנו מגלים אותו בטבע, אנחנו מגלים מפני שתפוח נופלת על הראש. אנחנו מגלים תוצאה. ומתוצאה אנחנו, נפל. למה? למה לא למעלה או לצעת, למה נפל? בגלל שכאן אני עומד על כדור הארץ, לא שראש שלי מושך את התפוח, אלא כדור הארץ מושך את התפוח. זאת אומרת, בתוך כדור הארץ יש כוח משיכה. אז זה החוק, שכדור הארץ מושך. במקום שלנו, במקום אחר זה לא יהיה ככה, אצלנו ככה. באיזה כוח הוא מושך? האם זה תלוי במשקל של התפוח? בכמה שהוא מושך, האם תלוי במשקל של התפוח באיזה מהירות הוא נופל, האם יש במהירות שהוא סופק יותר ויותר ויותר מהר, יש איזה מקדמת, כן, איך אומרים?
מקדם
ג'י, כן?
כן.
זהו. האם ג'י הזה קבוע או לא, באיזה זה, אני אקסלריישן, נוח להגיד,
תאוצה.
וכן הלאה. אני מתחיל ללמוד את הדברים האלה, אבל מאיפה? מזה שאתה נפל לי על הראש. התוצאה, אם לא תוצאה, מאיפה אני יודע חוק? ככה כל החוקים, איך שאנחנו מגלים. כמו שהוא אומר, החשמל, מה שיש בקיר, מאיפה אתה יודע שיש? אני מחבר מזה משהו, אז אני רואה. אנחנו כוח אף פעם לא מגלים, אנחנו מגלים פעולות של הכוח. ואז אנחנו אומרים, נפל, כנראה שיש לי כדור הארץ כוח כזה. לא. זה מה ש... זה כל המדע. כך אנחנו קובעים את החוקים. ממעשיך יקרנוך, זה נקרא, בצורה, בחומת הקבלה. אתה יכול להגיד אחרת. יש בתוך כדור הארץ מלאך, שנקרא כוח המשיכה. מלאך, הוא יושב ומושך לעצמו, כן? כל האלו התפוחים שיפלו לנו על הראש, כן? כל האלו הכוחות, אתה יכול להסביר בכל צורה שאתה רוצה. מה כל החוכמת הקבלה אומרת לך? היא מסבירה לך בצורה, בשמות של המלאכים, כוחות כאלו, אבל גם כן ממעשיך הכרנוך, כמו שהם גילו את זה, גם אותו דבר, זה כמו שאנחנו מגלים בעולם שלנו. עכשיו, כוח החיבור, הם גילו את זה מתוך זה שהתקדמו וגילו, ומספרים לנו על זה. אנחנו לא יכולים לקחת את זה מהם לעמך, לעצמנו אנחנו לוקחים את זה מדברי מקובלים, ולעמך אנחנו צריכים לקחת ממה שיש לפניהם. אתה לא יכול להביא להם, חוכמת הקבלה אומרת נקודתיים וכלום, לא, זה לא, זה רק ידחה אותם. אתה צריך להראות להם, אתה יודע, כמו שמסבירים, תראה מה שבדומה, מצומח ובחי, כך גם כן צריך להיות בין בני אדם. כן.
במאמר השלום, בעל הסולם כותב שהשפעה לזולת זה חוק, ויש טבע, שזה חוק הטבע, והטבע הזה, כמו שופט, ממש נותן לנו כל שני המכות אם אנחנו לא שומרים.
אבל אתה לא רואה את החוק הזה. נו.
אז אני שואל, שאלה, איך הם יקבלו את זה? כי השפעת החברה פשוט... אנשים, איך הם יקבלו את החוק?
אנחנו צריכים להוכיח להם שחוק הזה הוא גם כן נמצא בדרגה האנושית בהתאם למה שנמצא בדומם צומח וחי, באפרוקסימציה, איך זה להגיד?
בהשלכה.
בהשלכה, מכאן לכאן. יש הרבה דברים כאלה שכך אנחנו מסבירים. דתות רצו להשלים את זה. כל העניין של הדתות. שברמה האנושית רצו להשלים את החוק הזה, שבוא נעשה טוב אחד לשני, יהיה לך על זה שכר גן עדן, ועל כנגד זה יהיה לך גיהנום. מעיקרון הזה צמחו הדתות. רק אצלם זה להשאיר במישור העולם הזה הייתה המטרה. ואצלנו לא, אנחנו מתחילים מזה, אבל באמת הכוונתנו, לכן זה אנחנו עושים ולא איזשהו מדענים, כוונתנו להביא אותם לקיום הרוחני, שיהיה מאור המחזיר למוטב, שיתקן אותם לא ביחס אחד לשני גם כן, אלה כלפי הרוחניות. עכשיו, גם כן הסברה שלנו בינתיים היא כולה לפי חוקי הטבע, כוחות הטבע שאנחנו מסבירים להם, אבל בפנים נמצאים עקרונות של בעל הסולם. אנחנו משכתבים להם כל העקרונות של הקבלה בצורה כזאת שזה הסבר פשוט מדעי, אבל עקרונות של הקבלה, ולכן יש בזה האור המחזיר למוטף. זה שהם לא יודעים, אבל זה ככה יפעל עליהם, זה ישנה אותם, הם יגדלו על ידי זה. כן?
אני לעצמי יכול להסביר שאני באמת החוק הזה צריך להיות נסתר ממני, כי אחרת אני לא יוצא מהאגו שלי. אף פעם השפעה לזולת לא יהיה מולי ככה כמו חוקים כאלו שאני מגלה כאן, חוק המשיכה. עכשיו, זה מובן לי, אחרת אני לא יוצא מהרצון. עכשיו, שאלה איך אני מסביר את זה ל...
אנחנו נשתדל להסביר זה א', וב', בפני שזה מסה גדולה, היא... בגלל המסה שלהם יהיה להם הרבה יותר קל להקל את הדברים. ובזאת
נעבור להודעות לקראת סיום. היום יום האיחוד העולמי, מתחברים ברצון אחד. בארבע אחר הצהריים השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן, בחמש וחצי בערב שיעור הילדים העולמי, ובשעה 6:45 ישיבת החברים העולמית. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
כשהעולם הופך למקום אחד, כשכולנו מרגישים נשמה אחת.
שלום לסימיון וינוקור שנמצא במוסקבה.
שלום חבר'ה, אני רואה אצלכם קרנבל שם, ממש.
אנדרו מרטין, כתבנו שנמצא בטורונטו.
Hello guys, welcome.
יש מקום אחד שבו משהו מאוד מיוחד קורה.
אנחנו רוצים לעבור לסידני באוסטרליה. שלום חוטר, כתבנו בסידני אוסטרליה. שלום ליעקב הייברונר בברלין.
איבדנו את התחושה. אם אנחנו בגרמניה, אם אנחנו בספרד.
העם הספרדי זה משהו מיוחד, תסתכל על הלבבות שלהם מהמבים. הם אנשים חמים, הם אנשים ענקים.
Bonjour, bonsoir, monsieur.
יום של איחוד מסביב לעולם, בבתי קבלה לעם בארץ וברחבי העולם. שידורים ישירים ומיוחדים בערוץ קבלה לעם, לפרטים יכנסו לאתר kab.info.
Many years ago apart. One by one we will join together. One by one things connect forever. And we will be a global family. One by one we will join together. One by one things connect forever. And we will be a global family. Meaning of this all. Now the time has come for us to answer nature's call. We'll be a global family.